ונתחיל לפסקה הבאה, נתקדם, ובסופו של דבר ככה נפתח דיון צדדי וחשוב. אז אני באמת לא רוצה לחזור לגמרי לפסקה הקודמת. מה? כן, כן. כן, כל עוד אנחנו בנושא של ארץ ישראל, אני מאמינה שבאחד השיעורים הקרובים כבר נעבור לנושא של הגלות, ואז יהיה דפים חדשים. בכל אופן, אם אני ככה באמת אסכם ממש בשני משפטים את הפסקה הקודמת שהייתה ארוכה ככה, אז דיברנו על ההבדל בין עם ישראל לעמים אחרים, כמו ההבדל בין ארץ ישראל לשאר הארצות, ודיברנו על זה שמי שצריך להכיר בזה זה בעיקר וקודם עם ישראל, ולכן זה נאמר, רק אם אפשר בבקשה לסגור את הדלת, ולכן נאמר כוח מעשיו יגיד לעמו. ודיברנו על זה שבסופו של דבר, שאז עולה שאלה, רגע, אבל בסדר, אנחנו מכירים בזה, אבל למה שאחרים יכירו? ודיברנו על זה שכשאנחנו מכירים בזה, זה מתקבל. הראינו דוגמאות שגם עמים אחרים, כשהם טוענים טענות כאלה של קדושה או כל מיני דברים כאלה, זה מתקבל, וגם עם ישראל במשך הדורות, כשהוא טען טיעונים כאלה, זה כן השתיק. וגם דיברנו על זה שגם אם שואלים, א', יש גויים שבאמת, יש גויים שמהצד השלילי, כן, אומרים, כן, המאבק שלנו איתכם הוא על הקדושה, או על מי מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. יש גויים שלא טוענים את זה, אבל כשאתה מדבר איתם, ואתה מנסה למצוא, אז מה הסיבות? בעצם בקלות מאוד גדולה, אתה ממסמס את כל שאר הסיבות, שבסופו של דבר זה כן מגיע למקום הזה. ויש גם גויים שמהצד החיובי אומרים, כן, אנחנו רוצים שאתם תהיו פה ותצליחו ותתקדמו ותתקרבו לקדוש ברוך הוא, כי בסופו של דבר אנחנו אלה שנזכה מהברכה, ובלי זה אנחנו לא זוכים לברכה. שורה תחתונה, זה מובטח לנו, בלי, חוץ מכל מה שאמרתי עד עכשיו, זה מה שמובטח לנו, שכשאנחנו מכירים בזה, מסתתמות טענותם של הגויים ומקבלים את זה. ככה הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, ככה הוא אומר לנו, אתם תקימו, אתם תהיו בטוחים בעצמכם, זה יתקבל. אז את כל מה שאמרנו, שהזכרתי מקודם, זה רק כדי לעזור לנו לשכנע את עצמנו שכלית. אבל באמת אפילו לא צריך את הדברים האלה, צריך להאמין שכשהקדוש ברוך הוא אומר שככה העולם מתנהל, הוא הרי ברא את העולם והוא יודע מה יועיל ומה לא. יועיל זה לא אומר שבאותה שנייה מי שאני מדברת מולו מקבל את דעתי, כן? זה יכול להיות תהליך וכו', אבל זה מה שמובטח לנו, שברגע שאנחנו מכירים שאנחנו שייכים רק לארץ ישראל, וארץ ישראל שייכת רק לנו, ואנחנו מייצגי הקדוש ברוך הוא בעולם, ואנחנו אלה שיש לנו אחריות מתוך זה להביא את הברכה לעולם, ברגע שאנחנו מבינים את זה ומיישמים את זה, אז זה מה שקורה בעולם, וזהו. זהו, האמת היא שגם הזכרנו את זה, שזה שליסטים באים ואומרים שכבשנו להם את הארץ, ואז אנחנו עונים להם, זה דבר שהוא קורה כל פעם מחדש שאנחנו חוזרים לפה. זה לא היה פעם אחת, וזהו, בזה זה נגמר. ואולי אני אגדיל ויאמר שאולי כל פעם שאנחנו מתערערים בשייכות שלנו לארץ ישראל, שאנחנו מתערערים בתפקידנו בעולם, אז ממילא קמים עלינו לחלוטנו, ממילא קמים וטוענים כלפינו כאלה טענות. כי אז בעצם באמת לא מתקיים אותו דבר שאמרנו. ואז אנחנו גם יוצאים מהארץ והם כובשים לנו ולא רוצים לתת לנו לחזור וכו' וכו'. וברגע שאנחנו באמת במקום הנכון והטוב, אז באמת כל השאר כבר מסתדר מעצמו. בסדר? אז בזה סיימנו את זה. ואנחנו עכשיו נלמד את פרק י"ב, שזה בעמוד 4. זה לא ארוך, מאוד בסיסי בעיניי, מאוד מאוד חשוב לנושא של ההבנה של השייכות שלנו לארץ ישראל. קיום המצוות בחול לעומת קיומן בארץ ישראל הוא בגדר אינו מצווה ועושה, שכן הדר בחול דומה כמי שאין לו אלוקה. וציווי המצוות היה בעיקר לזמן כניסתם לארץ ישראל. וקיום המצוות בחול הוא כדי שכשיחזרו לארץ לא היו חדשים בעיניהם. אילת הדבר שכל המצוות ארוגות ושלובות זו בזו, ואי אפשר לאחת בלא חברתה. מפני זה, בארץ ישראל שנוהגות שם כל המצוות כולן, שמה הוא עיקר המקום לקיומן. מה שאין כן בחול, שכל מצוות התלויות בארץ אינן נוהגות שמה. על כן, הקיום שלהן הוא רק בגדר אינו מצווה ועושה, שכן הציווי הוא על כולן ביחד. זהו מה שנתבע משה להיכנס לארץ, כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ. ועל ידי זה, יהיו מתקיימות כל המצוות בגדר מצווה ועושה. כך אמר משה, הרבה מצוות נצטבו ישראל, ואין מתקיימים אלא בארץ ישראל. ריכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי. אולם, הקדוש ברוך הוא השיב לו, כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר, מעלה אני עליך כאילו עשיתם. כלומר, אתה מתווה לקיים המצוות בגדר מצווה ועושה, שהוא עצמו השכר הנעלם המחבר את המקיים, את מקיים המצווה עם המצווה, ברוך הוא לצוותא חדא, מעלה אני עליך כאילו עשיתם. אז בואו נחזור אחורה ונתחיל. קודם כל יש פה הנחת יסוד ראשונה, שהקיום המצוות בחול זה בגדר אינו מצווה ועושה. בוא נגיד עוד על קיום המצוות בחול, מי שדר בחול דומה כמי שאין לו אלוקה. איך יש לי אלוקה, אין לי אלוקה, זה האמונה שלי, אני מאמין, הרי יש אלוקה בכל מקרה. האם אצלי יש אלוקה, זאת אומרת, האם אני מיישמת את זה, האם אני מאמינה בקדוש ברוך הוא? איך אני מבטאת את זה, את האמונה שלי בקדוש ברוך הוא, על ידי קיום מצוות? אז אם קיום המצוות זה בגדר אינו מצווה ועושה, אז זה דומה כמי שאין לו אלוקה. אני, שנייה, אני עוד שנייה אתן לשאול, אני מדלגת שנייה משפט, כי אני רוצה להתעסק כרגע רק עם קיום המצוות בחול, ואז נעבור לארץ ישראל. קיום המצוות בחול הוא כדי שכשיחזרו לארץ יהיו חדשים ביניהם. זאת אומרת, הרמב"ן מגדיר את זה ככה, שקיום המצוות בחוץ לארץ זה רק בבחינת הציבי לך ציונים. זאת אומרת, רק כדי לזכור אותם. עוד שנייה אנחנו נעמיק את זה, מה זה לזכור את זה? זה לא רק בפשטות של העניין, אבל בכל זאת, זאת אומרת שמזה אני מבינה, אם קיום המצוות בחול זה רק כדי לזכור אותם, שוב עוד מעט נגדיר את זה, זיכרון קצת יותר עמוק, אבל בכל זאת, אז בעצם אין לי לגמרי את אותו עניין עמוק של קיום המצוות, אין לי בעצם בחול. ושוב עוד מעט אנחנו גם נסייג את זה קצת, את זה יש לי רק בארץ ישראל. למה? ושוב עכשיו כשאני אסיים את המהלך הזה, אני נעצור וניתן זמן לשאול שאלות, נראה שזה הובן לנו הכל. למה? מסביר לנו פה הרב חרל"פ שיש עניין של קשר בין כל המצוות. שוב, אנחנו עוד שנייה נעמיק את זה יותר, אבל קודם כל אני רוצה לדבר על הצד הפשוט שבזה. מה זה קשר בין המצוות? כמו שאומרים שקבוצה של אנשים היא שווה יותר מסך אנשיה. אתם מכירות את ה... יש משפט, אני לא מצטטת אותו במדויק, מכירות אבל את האמירה הזאת? מה הכוונה? כוונה, אם יש לי שלושה אנשים, אז יש לי שלושה כוחות, בסדר? הכוח של ההוא, של אחד, הכוח של השני והכוח של השלישי. לא. הכוח של שלושה אנשים זה גם זה, זה מכפלה של שלוש בכוחות, או כוחות נוספים שלא היו לראשון ויש לשני, אז זה מוסיף. אבל עצם זה שהם שלושה, הכוח שלהם הוא לא רק אחד כפול שלוש, אני לא יודעת להגיד את זה מספרית, אבל נגיד הוא כפול חמש אפילו. זאת אומרת, עצם החיבור, אפילו תיקחו את זה בדברים פשוטים, קודם כל זה נכון באופן כללי חברתית, וזה נאמר לנו אפילו על תפילה, של תפילה בציבור, אבל אפילו פעם ככה נתתי לתלמידות דוגמה, ואפילו ניסו לעשות את זה, של צעקה. צעקה של אדם אחד צועק, זה צעקה. צעקה של שלושה, זה גם כפול שלוש, זה יותר חזק, אבל זה עוד יותר חזק. ההד של זה הוא אפילו עוד יותר חזק, זאת אומרת, החיבור בין שלושת הצעקות, זה לא רק הכפול שלוש, זה מעבר לזה. והדוגמה האחרונה שאני אתן זה בכימיה. באנרגיה, ביולוגיה, כימיה, בעיקר כימיה. באנרגיות שנוצרות, כשיש לי, ככה אני זוכרת במגמה ביולוגית שציירו לנו את זה פחות או יותר, בסדר? שאם יש לי, נגיד זה מקור אנרגיה, בסדר? וזה מקור אנרגיה. עכשיו כשאני מחברת את שני מקורות האנרגיה האלה, יש לי גם את זה, נכון? יש אותו פה, וגם את זה, יש אותו פה שזה כפול שתיים, ויש לי גם את זה. זאת אומרת, החלק הזה, זוכרות, מכירות את הציור הזה, שמציירים אותו ככה עם פסים כאלה וזה, החלק הזה, אין אותו פה. החלק של החיבור, זה עוד אנרגיה נוספת, אתם מבינות מה אני אומרת? עוד פעם, יש לי את האנרגיה הזאת, הנה היא מופיעה פה. יש לי את האנרגיה הזאת, הנה היא מופיעה פה. אבל יש לי פה עוד אנרגיה, זאת של החיבור בין שתיהם, שהיא אנרגיה שאפילו לא מכפלת כוח, אפילו עוד יותר, אבל בוא נגיד שהם מוסיפים אותה. אם יש לי פה אנרגיה לבד ואנרגיה לבד, חיברתי אותם, יש לי כבר שתי אנרגיות. לא, יש לי פה עוד אנרגיה שלישית. זאת אומרת, אם אני אקח את שתי אלה ויישם אותם, קצת יותר קרוב. יש לי שתי אנרגיות, נכון. אבל אם אני ממש מחברת אותם, יש לי פה עוד אנרגיה שלישית, שלא הייתה קיימת כשכל אחד בנפרד, אפילו אם הבאתי אותם לאותו מקום. החיבור עצמו יוצר אנרגיה נוספת, שלא הייתה קיימת קודם. בסדר, זה משהו נוסף.
עכשיו מה שמסביר לנו הרב חרל"פ, שככה זה לגבי המצוות. יש מצווה, סתם בואו ניקח דוגמה, בסדר? מצוות צדקה. ויש מצוות כיבוד הורים. מצוות צדקה עושה המון 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 טוב בעולם, גם לאדם עצמו שנותן צדקה, גם לאלה שמקבלים, היא עושה המון טוב בעולם. מצוות כיבוד הורים עושה המון טוב בעולם, גם למי שמכבד את ההורים שלו, גם להורים האלה שזוכים לאותו כבוד, היא עושה המון טוב בעולם. אבל כשאני עושה גם מצוות צדקה וגם מצוות כיבוד הורים, יש גם משהו בחיבור שלהם שאני זוכה לו ושהעולם זוכה לו. זאת אומרת, החיבור הזה של כל המצוות זה אנרגיה נוספת, אנרגיה נוספת שקיימת. עכשיו, בארץ ישראל אני מחויבת בכל המצוות. בחוץ לארץ איזה מצוות חסרות לי? שהתלויות בארץ ואפילו התלויות בכלל ישראל. נניח שהיה אפשר להקים מקדש בחול, אי אפשר, אבל בוא נניח שהיה אפשר. אין לי שם עם, יש מצוות גם כלליות שהן של כלל העם, כשבגלות אנחנו לא עם, אנחנו קבוצות קטנות מפוזרות, אנחנו לא עם. ממילא יש הרבה דברים, הרבה הפסדים, ויש את כל המצוות התלויות בארץ. ממילא חלק מהחיבורים האלה אני מפסידה. עכשיו, יבואו וישאלו, רגע, אבל גם כשאני בארץ ישראל, לצערי אני לא מושלמת, אני לא מצליחה לקיים את כל המצוות, בטח לא במילואם, אז גם פה אני מפסידה. עצם זה שפה יש לי את היכולת לקיים את כולם, גם אם עוד לא הגעתי למעלה שאני באמת מצליחה לקיים את כולם, זה כבר אנרגיה, אני מגדירה את זה אנרגיה בגלל העניין הכימי הזה, זה כבר אנרגיה נוספת. זה כבר משהו שאותה, כל מצווה נוספת שאני מקיימת, אני גם מרוויחה אותה כביכול, ואני גם מרוויחה את החיבור שלה עם שאר המצוות. עצם זה שפה יש לי את האפשרות, זה מגדיל את הדבר הזה. זה משהו אחר. בסדר? זה תוספת נוספת שלא יכולה, גם אם אני אהיה האדם הכי צדיק ושלם בגלות, אני לא יכולה, מטבע הדברים אני לא יכולה להגיע למיצוי הזה. ובארץ ישראל אני יכולה להגיע גם אם עוד לא הגעתי למיצוי. אבל אני מגיעה להישגים ולדברים שבגלות אני לא יכולה להגיע אליהם. אני רוצה שנייה, לפני שנסיים את זה ואני אתן זמן לשאלות, שנייה להתייחס לעניין של הזיכרון. אולי לפני כן אני אגיד משפט שאני מחזירה אותנו, כל פעם בנקודה נוספת שאנחנו לומדות, אז אני מחזירה אותנו לדבר שאיתו פתחנו בנושא של ארץ ישראל, של למשל, של רבי יהודה הלוי, של הכרם. עם ישראל, שוב, בשביל הגפן שתצמח צריך את כמה תנאים שלה, את האדמה שמתאימה לה ואת עבודת האדמה וכו', עם ישראל לא יכול בלי זה. זה תנאי. יש בעם ישראל חלק אלוק הממן, יש באדמת ארץ ישראל חלק אלוק הממן, יש את עבודת האדמה שהיא קיום המצוות. אם אחד משלושת הדברים האלה חסר, אפשר להיות טובים. גם הגויים הרי צריכים ויכולים להיות טובים. בסדר? והגלות זה מקום שמתאים להם. אבל אי אפשר להגיע לשלמות, אי אפשר להגיע למיצוי הכוחות, לביטוי שלהם בפועל, לשלושת הדברים האלה. זאת אומרת, אני יכולה להיות יהודיה מאוד טובה. יש אנשים לא דתיים ולא מאמינים שהם אנשים מאוד מאוד טובים. כן? זה לא מחייב שלא יהיו אנשים טובים. אבל לבטא את החלק הלוקו ממעל שלהם, הם לא מבטאים. בטח לא בצורה מלאה. אם הם טובים אז הם מבטאים את חלק מסוים מזה, כן? בטח לא בצורה מלאה. אפשר להיות יהודי מאוד מאוד טוב ומקיים מצוות, אבל אם אתה בגלות, אתה לא יכול להגיע לביטוי המלא של זה. גוי שאין לו חלק אלוק ממעל, הוא יכול להיות אדם מאוד טוב, אפילו חסיד אומות עולם, וזה מצוין. אבל הוא לא יכול להגיע לאותו דרגה של היהודי שיש לו חלק אלוק ממעל. אני מזכירה שאמרנו שהדרגה הזאת היא גם מחייבת, והיא גם אחריות כלפי כל העולם וכו' וכו'. זאת אומרת, שלושת הדברים האלה הם בסיסיים, ולכן כשיש אנשים שאומרים, בסדר, אז את ארץ ישראל, היום אני מדברת, לא בזמן שהיינו חייבים להיות בגלות ולא יכולנו גם לצאת ממנה. בסדר, אז את המצוות של ארץ ישראל, אותה כמה מצוות של ארץ ישראל, אותם אני לא זוכה לקיים. הנה, גם יש יהודים שכן נמצאים בארץ ישראל ולא מקיימים מצוות אחרות, אולי את מצוות יישוב הארץ הם מקיימים, אבל מצוות אחרות הם לא. זה לא אמירה נכונה, כי ארץ ישראל היא לא עוד מצווה, היא אפילו לא עוד 10 מצוות. היא בסיס לכל המצוות כולן. חוץ מזה שיש בה גם מצוות התלויות בארץ, וחוץ מזה שיש יישוב הארץ, וחוץ מזה שיש פה את המצוות הכלליות של כלל ישראל. היא בסיס אפילו למצווה שלא קשורה, הרי אפשר להיות, לדוגמה, לקיים את מצוות צדקה, אפשר לקיים אותה מעולה פה ומעולה שם, כן? אפשר לקיים אותה מעולה גם שם, להניח תפילין, אפשר לקיים את זה מעולה פה, אפשר לקיים את זה מעולה שם. וכולי, יש עוד מצוות, לשמור שבת ועוד ועוד. אבל כשאני מקיימת את זה בחוץ לארץ, בגלות, חסר לי משהו בסיסי. חסר לי. ארץ ישראל היא בסיס לכל המצוות. היא מצווה כללית. היא גם מצוות ספציפיות, אבל היא גם מצווה כללית. עכשיו, מה זה הדבר הזה של זיכרון? זה, בפשטות זה נראה לנו דבר קצת מוזר. לקיים את המצוות, אז למה לקיים באמת את המצוות בחול? אז כשאנחנו יכולים לקיים מצוות בכלל. רק בשביל לזכור, אז נזכיר אותם כשיבואו לארץ, כאילו נחזור עליהם, נלמד אותם מחדש וכו' וכו'. הרי נגיד מצוות התלויות בארץ שלא מקיימים אותם בחול, כשחוזרים לארץ באמת צריך לחזור ללמוד אותם, באמת צריך להיזכר בהם. אז לא חיינו אותם לגבי כל המצוות. אז באמת, הזיכרון הוא משהו יותר עמוק, זה משהו שחקוק בנפש. זה לא סתם לזכור את הנוסחה שלימדו אותי אתמול בשיעור מתמטיקה, ואני אמורה לזכור אותה היום למבחן בעל פה. כי את זה אפשר לפתור גם בדרכים אחרות. אלא הזיכרון זה משהו שטבוע, דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור, ששומרים על מצוות, זה זיכרון שהוא טבוע בנפש. לא סתם אומרים שמסורתיים, הרבה פעמים, נראה שיש מצוות שלא מקיימים וכו'. ובכל זאת, סתם אני זוכרת שכנה שלי, לא דתייה, לבושה, היא גדלה בבית כן דתי, אבל מסורתי כזה, והיא כשהיא גדלה עוד יותר הלכה לצד יותר חילוני, לבושה, שום דבר בלבוש שלה לא מזכיר תורה ולא מזכיר דתיות, ועושה איתי סיבוב בשבת ואומרת לי, מה עוד מעט שקיעה, אני צריכה לגמור את התהילים שלי. עכשיו אני כאילו בא לי אגיד לה, מה אכפת לך מהתהילים? תראי את הגופייה שלך, תראי את הזה, לא, לא באמת אכפת לך מהמצוות, מה אכפת לך מתהילים? לא, אכפת לה. ומאיפה האכפתיות? זה אותו זיכרון, זה משהו בנשמה שקיים ואי אפשר לבטל אותו, קיים, היא גדלה עם זה, זה בבפנים, אי אפשר לבטל אותו, אמונה קיימת, כרגע יש קושי בקיום של חלק מהמצוות וכו', אבל זה משהו טבוע. אז קודם כל שאנחנו אומרים שהקיום המצוות בחול זה בבחינת הציבי לך ציונים או כדי שלא נשכח אותם, אז זו באמת הכוונה, שלא רק לא לשכוח בשכל, טכנית, שלזה יש פתרונות אחרים, אלא באמת לא לשכוח שזה מה שמלווה אותנו, זה מה ששומר אותנו קשורים אחד לשני. בסדר? זה מה ששמר את עם ישראל קשורים אחד לשני, מחוברים אחד לשני, מחוברים לרצון לחזור לארץ ישראל, לחזור אל הקדוש ברוך הוא. זה לא סתם זיכרון והגדרה, כמו אמרתי, כמו לזכור נוסחה במתמטיקה. זה משהו הרבה יותר עמוק ופנימי. אני גם כן יוסיף הסתייגות בסוגריים, שבוודאי שהאדם שנותן לדוגמה צדקה בחוץ לארץ, זה לא שהמצווה שלו לא שווה, בסדר? את הרווח הספציפי של המצווה בוודאי שהוא כן מקבל, בסדר? אני לא מדברת על הרווח הברור לנו, שמי שנותן צדקה קונה לעצמו את המידות הטובות האלה של הסתכלות על האחרים, של התחשבות באחרים, של ויתור על דברים של עצמו בשביל אחרים, את זה בוודאי הוא קונה לעצמו, כן? ובוודאי זה נחשב לו שהוא קיים מצווה. בסדר? הוא התאמץ על זה, והוא עשה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה על זה, וכי הוא רוצה לשמור תורה המצוות. בסדר? אז זה לא שקיים למצוות בחול, זה לא נחשב לנו כלום. בוודאי שזה כן נחשב. בסדר? אבל יש פה משהו מאוד מאוד בסיסי שחסר. ושוב, גם אם אני אתאמץ ואני אעשה את המצוות צדקה בעידור הכי גדול שיש, ויש עניין לעשות את זה, ואני בוודאי ארוויח מזה, וכל עם ישראל ירוויח מזה, אבל כיוון שחסר פה משהו מאוד מאוד בסיסי לשלמות של זה, כמה שאני אתאמץ, זה לא יגיע. לשלמות זה יכול להגיע בארץ ישראל. בסדר? עכשיו שאלות. עדיין השאלה? בסדר. אז זה מה שראינו בחלק הראשון של הפסקה. בסדר? שכל המצוות ארוגות ושלובות זה בזה, ואי אפשר אחת ולא חברתם. זה בארץ ישראל שנוהגות שם. כל המצוות כולם שם הוא עיקר המקום לקיומם. מה שאין כן בחול, שכל מצוות התלויות בארץ אינה נוהגות שם, אבל כן הקיום שלהם הוא רק בגדר אינו מצווה עושה, שכן הציווי על כולם ביחד. ואז הוא מספר לנו, ודרך אגב זה לא המקום היחיד שמופיע, אני לא זוכרת אם כבר ראינו מקום כזה, אולי עוד נראה בהמשך, אבל זה לא המקום היחיד שזה מופיע, העניין של משה רבנו, שהרב חרלפ אומר שלכן משה התאבה להיכנס לארץ ישראל, זאת אומרת, משה שהרצון שלו להיכנס לארץ ישראל זה לא סתם איזושהי סקרנות לראות את הארץ הזאת לזכות בה, אלא משה באמת יודע את כל הגודל הזה של ארץ ישראל, את כל הבסיסיות שלה, את כל התלות שלנו בא כדי להגיע לשלמות. הוא מכיר בחשיבות שלה ובפעולה שלה, ולכן הוא רוצה להיכנס לארץ ישראל, ובאמת זה הקדוש ברוך הוא לא מאפשר לו להיכנס לארץ ישראל, זה לא הנושא שלנו, משה רבנו, אז לא נתמקד בזה באריכות, אבל באמת ההנהגה של משה היא הנהגה שהתאימה למדבר.
ולארץ ישראל אנחנו כבר צריכים הנהגה אחרת שעוברת כבר ליהושע בן נון. יש הרבה מה להעמיק בזה. ולכן הקדוש ברוך הוא לא מכניס את משה לארץ ישראל, זה לא סתם. אז יש כאלה שאומרים שזה היה עונש על החטא שהוא עשה וכו', אבל יש פה הכוונה אלוקית. ומשה באמת שהוא זה שבעצם מכין את עם ישראל לכל הכניסה הזאת בארץ, הוא מתווה לזכות בגם. הוא הכין אותם לזה והוא רוצה לזכות. האמת היא שבסוגריים אני גם אגיד שהמקום ששם משה עומד בעבר הירדן המזרחי, הוא כן בגבולות ההבטחה דרך אגב. זה לא שהוא לא נכנס בכלל. אבל הוא מביט אל ההר הטוב הזה. ההר הטוב הזה זה שדרת ההר המרכזי של חברון, ירושלים, בתל, שכם, שזה ככה המקום שאבותינו התהלכו, ורוב המקומות הקדושים נמצאים במקומות האלה וכו'. והוא מתהווה לזכות להגיע גם לשם, לעוד יותר עומק של ארץ ישראל, לעוד יותר מרכז של ארץ ישראל. זה לא שהוא לא זכה בכלל להיכנס. אבל א' הוא לא זוכה עם עם ישראל, וב' עם מה שהם יזכו, וב' באמת הוא מתהווה למקום הזה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מעלה אני עליך כאילו עשיתם. זאת אומרת, אז את הרווח כביכול, זה קשה לי להגיד את זה במילים האלה, אבל את הרווח כביכול שירוויחו אלה שנכנסים לארץ ישראל, אז אני אדאג שאתה תרוויח אותו גם בלי להיכנס לארץ ישראל. בסדר? כי זה באמת מגיע לך, למשה רבנו. בסדר? אנחנו נעבור לדף הבא שהוא 7. ובשבע אנחנו ממש נקרא רק את תחילת הפסקה, את השאר מי שרוצה תמשיך אחר כך. אז בואו נתחיל. ארץ ישראל וארץ העמים אינן נמדדות אחת כלפי ערכה של השנייה. ארץ העמים ירודה מצד עצמה, אפילו אם לא הייתה ארץ ישראל בעולם. וארץ ישראל מעולה מצד עצמה, אף אם לא הייתה חול, שפלה וירודה כל כך. עילת הדבר שכן כל הדר בחול דומה כמי שאין לו אלוקה, והדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה. וההבדל בין דומה שיש לו לבין דומה שאין לו, אינו רק הבדל הדרגתי, כי אם הבדל מציאותי. הבדל של מציאות קיימת או לא קיימת. אני שוב ככה אעשה על הלוח. יש לי סולם של מדרגות. בסדר? ויש דרגה אחת, יש דרגה 2, 3, 4. אני עובדת על עצמי ואני מצליחה לעלות לדרגה אחת, מצוין, מקסים, אבל אחרי כמה זמן אני שואפת לעלות לעוד מדרגות, לעוד מדרגות, בסדר? זה הבדל, לא מציאותי, הוא אומר, זה הבדל הדרגתי, בסדר? פעם הייתי פה, עכשיו אני פה, מישהו אחר כבר הצליח לעלות לפה, אחר כבר הצליח לעלות לפה. ההבדל בינינו הוא הבדל הדרגתי, כולנו נמצאים על הסולם, אחד צריך להגיע לאחד, ואחד צריך להגיע לשניים, זה הבדל הדרגתי. הבדל מציאותי זה אדם שבכלל לא יכול לעלות על הסולם. בכלל לא נמצא על הסולם. הסולם לא קשור אליו. אין לו דרך בכלל להגיע אליו. זה הבדל מציאותי. אומר הרב חרל"פ, ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, זה לא שארץ ישראל יותר טובה משאר הארצות. היא יותר קדושה משאר הארצות. לא, זה לא הבדל הדרגתי. למה אנחנו כן מדרגים את זה? כי גם ארצות הברית היא ארץ. גם צרפת היא ארץ, בסדר? אז יש ארץ צרפת, יש ארץ ישראל, ארץ ישראל היא יותר קדושה. לא. בגלל זה אנחנו מדרגים, כי הם כולם ארצות. כי הם כולם באות לאגד עם שנמצא עליו. כי הם כולם דבר פיזי שעליו העם נמצא. דיברנו על זה באחת הפסקאות. בסדר? אז לכן אנחנו מדרגים אותם ביחד. אבל באמת, אמר לנו הרב חרל"פ באחת הפסקאות שלפניכם, בכלל היה צריך, היה ראוי לתת שם אחר. לא להגיד ארץ צרפת וארץ ישראל. אלא לא יודעת מה, זה מילה אחרת? ארץ ישראל זה מילה אחרת, זה לא עוד ארץ. זה, ההבדל הוא לא שצרפת מאגדת את העם הצרפתי וארץ ישראל מאגדת את עם ישראל. לא. או שבאמת ארץ ישראל היא קצת יותר קדושה. לא, זה הבדל לא הדרגתי, אלא הבדל מציאותי. למה? אני חוזרת לאותה נקודה שאנחנו חוזרות עליה כל הזמן. כי בארץ ישראל יש חלק אלוקה ממעל. בארצות אחרות אין חלק אלוקה ממעל, וממילא זה הופך את זה להבדל מציאותי. זה מציאות שונה. זה משהו אחר, זה יצור אחר. בסדר? זה פשוט משהו אחר. זה לא אותו אחד עם משהו. זה לא כמו הבדל למעמדות בין בני אדם. אדם אחד יותר מכובד, אדם אחד פחות. אדם אחד יותר מצליח, אדם אחד פחות. אדם אחד יותר עושה טוב לאחרים, אדם אחד פחות. לא, זה הבדל מציאותי. עכשיו, אני אגיד עוד דבר, הבדל מציאותי זה הבדל שאי אפשר לשנות אותו. הרי כשדיברנו על הסולם, נגיד אני נמצאת בדרגה 1 ואת נמצאת בדרגה 2. אני יכולה לשנות את זה, אני יכולה להתאמץ ולטפס ולהיות איתך על שתיים. את יכולה חס וחלילה להתדרדר ולרדת לאחד, כן? זה דבר שניתן לשינוי. אבל ההבדל בין ארץ ישראל, ודרך אגב, שוב, זה אותו דבר גם ההבדל בין עם ישראל לעמים אחרים, ולכן רבי יהודה הלוי מדרג את זה בדרגות, דומם צומח חי מדבר ישראל, לכן הוא שם את זה בדרגה אחרת, כמו שאת לא תשווי, תקחי צמח, תקחי בעל חיים, תתחיל לעשות השוואות ביניהם. זה בסדר, כמו שאני אעשה השוואה בין החתול לשולחן. מה הקשר? בסדר? אפשר להגיד, גם החתול הוא חום, גם השולחן הוא חום. בסדר? אבל באמת בהוויה שלהם בכלל אין מה להשוות. אז אין מה להשוות, וזה לא בר שינוי. צרפת יכולה להיות ארץ מאוד מאוד יפה, מאוד טובה, מאוד מניבה. היא יכולה גם אולי לגדל אנשים מאוד מאוד טובים. זה לא סותר. אבל היא לא יכולה לגדל את עם ישראל, נקודה, אין בה חלק אלוך ממעל. לא משנה כמה היא תתאמץ. ולא משנה כמה אני כיהודיה התאמץ להיות האדם הכי טוב בצרפת, אני לא יכולה להגיע לשלמות, כי אין שם את החלק אלוך ממעל, נקודה. בסדר? אם משהו חסר, אז אני לא יכולה. אדם שנולד עם איזשהו פגם, ובעבודה גדולה הוא השתפר. בסדר? אדם נפל, חס וחלילה שבר את הרגל, אומרים לו, יהיה לך קשה מאוד לחזור ללכת, אבל אם תעשה המון פיזיותרפיה ותתאמץ, תחזור ללכת. אבל אדם שאין לו חס וחלילה רגל, בסדר, אני לא מדברת על הפיתוחים של היום, שיש ברוך השם גם פתרונות לפעמים לזה. אז אי אפשר לעשות שיהיה, כאילו, אז הוא לא יכול ללכת על הרגל שאין לו. נקודה. בסדר, זה הבדל מציאותי. אי אפשר לשנות את זה. ולכן הן לא נמדדות אחת כלפי השנייה, הערכה של השנייה, אלא כל אחת היא משהו אחר. נכון שיש ביניהם משותף, בין ארץ ישראל לארצות אחרות, כן, מחזיקות את העם וכו' וכו', אבל ההבדל הוא ביניהם כל כך מהותי, שבכלל אי אפשר להשוות. עכשיו, ההמשך של הפסקה פה, דווקא הוא מדבר על חברון, עד כמה היא בסיסית בקשר שלנו לארץ ישראל, ואחר כך על אבן השתייה ועל ירושלים, אז מי שרוצה תקרא את זה, אני רוצה לדלג על זה. האם יש שאלות? אז בואו נעבור לשמונה. בסדר, שמונה זה פסקה ארוכה, בעיניי מדהימה. ועוד פעם זה נותן לנו משהו ככה על ארץ ישראל, גם באופן כללי על המצב שלנו לפני חטא אדם הראשון, אחרי חטא אדם הראשון, שזה עוד דברים שאנחנו צריכים לתקן אותם, אבל אפשר לתקן אותם רק בארץ ישראל ולא בשום מקום אחר. טוב, אז בגלל שזו פסקה מאוד ארוכה, אז אנחנו לא נקרא את כולה, בסדר, נקרא אותה בשלבים ונסביר אותם. תוך כדי. לפני החטא היה ניכר שכל החושים של האדם מסורים בידו של הקדוש ברוך הוא, והיו מרגישים את מתנת החושים, שבכל פעם שצריכים לראות הרגישו שהקדוש ברוך הוא נותן מחדש באדם את חוש הראייה, וכן בשאר החושים. ומפני זה היו דבקים בו התברך בדבקות אמת. אולם אחרי החטא נעלמה הרגשה הזאת, ונדמה כאילו כל החושים מסורים לנו. ארץ ישראל היא הארץ שהייתה מיועדת מאז ומקדם להיות ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה מראשית השנה ועד אחרית שנה. דהיינו, שיכירו בה כי הכל מאיתו התברך. אלא שעל ידי שנפגמו כל הארצות מהחטא הכללי, הגיע מהן הפגם גם על ארץ ישראל. וכמו שמה המבול, אף על פי שארץ ישראל לא גושמה ביום זעם, מכל מקום נכנסו בה המים משאר הארצות, אני מדלגת על הסוגריים, ונלקו בה, נלקו גם בה החושים שיהיה נדמה כאילו הכל מסור בידי אדם, וכאילו נפרדים חלילה מאדון העולמים ברוך הוא. ולזאת, כשאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שילך לארץ ישראל, אמר לו, לך לך מארצך וגומר אל הארץ אשר אראך. והיה מכוון בזה שיבוא לארץ ישראל בהכרה כזו, שלא תהיה שום אפשרות להשתמש בשום חוש מבלעדי נתינה חדשה לאדם מאת הקדוש ברוך הוא. אשר אראך, כלומר, אם תצטרך לראות, לא תוכל כי אם על ידי, וכל מה שתראה יהיה ברשותי, רק ברשותי, ולא עד חוש הראייה, כי אם גם כל החושים, שכן הראייה הייתה בכללם, ולמה יצתה? לא ללמד על עצמה יצאה, כי אם ללמד על הכלל כולו יצתה. נעצור כאן. אז בואו נגדיר קודם כל את המצב האידיאלי, בסדר? המצב האידיאלי, שאדם מרגיש כל הזמן שהכל מעט השם. פה יש דגש על החושים, בסדר? אבל אם נגיד את האמירה הכוללת יותר, זה כל הזמן,
זה לא רק אמירה שאני אומרת מהפה אל החוץ, הרי בהגדרה, לפחות אני יכולה להגיד על עצמי, בהגדרה, אני באמת מאמינה שהכל מת השם. מאמינה לגמרי שהכל מת השם. אבל אני לא, אני, שוב אני אומרת על עצמי, אני לא יכולה להגיד שכל שנייה אני לגמרי מרגישה את זה, שזה מת השם. ושאין לי לפעמים, מי שאלה אותי מקודם, אני שמע, אמרתי לה בפרטי מצוין, בכללי מורכב. הכללי, הבחירות, הזה, לא, אותי זה מפחיד. גם מפחיד אותי עוד מערכת כזאת שכולם נכנסים בכולם, גם בתוך הציבור שלנו וגם מחוץ לציבור. וגם אני לא רואה איך הבחירות הנוספות האלה יפתרו לנו את הבעיות הקשות שאנחנו נמצאות, ואולי אפילו להפך, אולי... מה? אין בעיה, מחר. אני גם אצביע לך, בואי נקים ביחד. בכל אופן, את יודעת, אבא שלי היה חבר כנסת לפני הרבה שנים, דרך התחייה. וגאולה כהן, אם אתם יודעות מי זאת, היא אמרה לו שהוא לא יכול להיות חבר כנסת כי הוא לא יודע לצעוק. עכשיו, אני כן יודעת לצעוק. לצערי, את זה לא קניתי מאבא שלי, את הנחת הגדולה הזאת. ועדיין.
אני גם צריכים.
אבל זה, כנראה זה לא מספיק. טוב, בכל אופן, לא, אני רק אומרת על מה זה דורש להיות שם, אתה צריך להיות שם... אריה עם מרפקים ועם זה, טוב, ברוך השם שיש לנו אנשים שכן מסוגלים לזה. בכל אופן, באמת, אני באמת גם לא יודעת איך זה יפתור את הפלונטר, ואני לא יודעת אם לא תקום ממשלת שמאל סישן על הערבים, ואז יקשה עלינו עוד. אני לא יודעת, לא יודעת מה יהיה, אני לא יודעת מה הקדוש ברוך הוא, לאן הוא מוביל אותנו במהלך באמת הזוי הזה, מבחינתנו, במציאות איך שאנחנו רואים את זה, הוא הזוי. בכל אופן, אבל אני מאמינה שהכל משמיים. ואני מאמינה שגם אם נעבור תקופות קשות, בסופו של דבר יהיה טוב, ובסופו של דבר ניגאל. איך זה דווקא יוביל לאותם מקומות גבוהים? אני לא יודעת. אבל זה ברור לי שכן. אבל שוב, עצם זה שמדי פעם אני יושבת ואני אומרת, אימא לי, איזה פחד, מה יהיה? מה יקרה? זה אומר שאני לא מספיק כל הזמן מרגישה את זה שהכל מת השם. שוב, אני מאמינה בזה לגמרי. אבל אם הייתי מרגישה את זה לגמרי, אז אפילו... אפילו לא הייתי נלחצת, אני כן אגיד משהו, שאם כשלא נלחצים, בגלל זה לא עושים, אז זה כן מסוכן. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו כאנשים פסיביים שאומרים, אדם לא יעבוד לפרנסתו ויגיד הכל משמיים. זה היה אפשר כשהיה מן במדבר, כן? אנחנו צריכים לעבוד לפרנסתנו, האדם עובד לפרנסתו, אבל משאיר זמן למשפחה וללמוד תורה, והכסף לא מספיק לו, ואז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ייתן, זה משהו אחר, התאמצתי על זה. אז כך גם בנושא הזה, גם בנושאים הכללים של עם ישראל, אנחנו לא יכולים לשבת רגל לרגל ולהגיד, הקדוש ברוך הוא יסדר את העניינים, הוא באמת יסדר, אבל הוא הוריד אותנו לעולם הזה, וכבני אדם עם שליחות שאנחנו נעשה ואנחנו נקנה את הטוב בכוחות עצמנו, הרי דיברנו על זה שיכל לברוא אותנו מלאכים בעולם שלם, ולא עשה את זה כדי שאנחנו נעשה. אז אם האמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא מוביל את הכל, מובילה לפסיביות, זה לא טוב, זה לא נכון. אבל מצד שני, זה מאוד צריך להיות ברור שגם העשייה שלי, הכוחות שלי לעשייה, האפשרות שלי לעשות, זה גם תלוי בקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא לא ירצה את העשייה שלי, אז לא משנה כמה אני אעשה, זה לא יעזור. ואם הקדוש ברוך הוא ירצה את העשייה שלי, אז אני בסוף צריכה את הברכה שלו, כדי שזה באמת יצליח ויעשה את מה שצריך. וכו' וכו', בסדר? אז אני אומרת עוד פעם, אני אומרת על עצמי, אני מאמינה שיש אנשים שכן באמת... כל הזמן בתחושה הזאת של הכל מת השם. אני מאמינה בזה לגמרי, משתדלת לחוש את זה כמה שיותר, אבל עובדה שיש רגעים שאני אומרת או מרגישה או חושבת כל מיני דברים, שבאותו רגע כנראה קצת חסר לי הביטחון המלא הזה, שזה הכל מת השם. בסדר? אז אומר לנו לפני החטא, זה היה ברור לגמרי שהכל מסור מת השם. הוא נותן לנו את זה פה על החושים. אבל זה באמת זה משל להכל, והאמת היא שגם אפשר את הכל להכניס מתחת לחושים. זאת אומרת שאני לא יכולה כל פעם שאני ניקח את חוש הראייה שעליו הוא מדגים פה. בסדר? אז אני לא יכולה לעצום את העיניים, לפתוח להגיד, מעט השם עכשיו אני רואה אתכם. יופי, אני רואה אתכם. עכשיו לסגור שוב את העיניים, מעט השם אני יכולה לקרוא את מה שיש לי מול העיניים. כן? לא בהתנהלות הזאת. אבל בתחושה הפנימית, כל הזמן תחושה שמה שאני רואה זה מעט השם. שזה שאני יכולה לראות, לפעמים, לצערנו, מתי אנחנו מבינים את זה חזק? כשיש לנו חוסר. הייתה לנו תלמידה לפני הרבה שנים שנפצעה מאוד מאוד קשה בתאונת דרכים, משפחת כהנור בתלם, שההורים נהרגו בתאונה הזאת.
בכל אופן, והיינו נוסעים אליה לבית לוינשטיין מהשכבה, כאילו כל שבועיים היה נוסע רכב גדול עם תלמידות ואחת המורות, היינו נוסעים לשם. אז קודם כל, עליה, כל התקדמות פיצית, אתה מעריך את זה כאילו לא יודעת מה, כשביום יום זה עובר לידך. ובכלל להיכנס לבית לוינשטיין זה... ואני זוכר תלמידות חוזרות שלפעמים אפילו היה צריך לאפס אותם, שהן אומרות, מעניין את הסבתא שלי המבחנים, לא מעניין אותי כלום. כאילו, אתה... וזה נכון, אבל זה לא נכון בסוף. כי אתה תופס פרופורציות לחיים, ופתאום אתה מבין מה זה שיש לי רגליים להלך עליהם. מה זה שהעיניים שלי נפקחו בבוקר? אנחנו אומרות את זה גם בברכות השחר. רק לא תמיד אנחנו לגמרי מרגישות את זה, שזה באמת נס. זה באמת נס שהעיניים שלי נפתחו ואני מצליחה לראות. שיש לי רגליים לעמוד עליהם. זה באמת נס, כל הדברים האלה זה... הרי הקדוש ברוך הוא מחדש את זה כל הזמן. ובכלום זה נעלם. ואנחנו צריכים להודות על זה ולברך את זה ולהרגיש את זה כל הזמן. אז אני אומרת לפעמים, ועכשיו אני אתן דוגמה ממש בקטנה, לא דומה בדרגתה, לדוגמה של בית לוינשטיין. לפעמים למשל כשיוצאים למחנה קיץ, חוזרים להעריך את הדברים הבסיסיים של החיים, נכון? פתאום זה שיורדים מים זה וואו, לאן הגענו, בסדר? כל מיני דברים כאלה, אז פתאום אתה מעריך את הדברים הקטנים שביום יום הם שיא הטבעיים לנו, שלפני 100 שנה זה לא היה טבעי בכלל, כן? יש הפסקת חשמל, אצלי בבית גם הקיריים הם חשמליות. אז שבוע שעבר הייתה הפסקת חשמל, לא יכולנו להכין קפה, כאילו כלום. לפני כן הייתי מרתיחה מים, אז כשלא היה חשמל הייתי מרתיחה מים על הגז. יש לי גריל גז בחוץ, אבל זה כבר יותר מורכב. אבל פתאום זה תלותי בחשמל, פתאום אתה יודע להאריך, אתה לא יכול לעשות כלום, כל הדברים תלויים בחשמל. אם יש לי, אומרת לי, אז תחממי במיקרו, גם מיקרוגל זה על זה. גם הקיריים שלו חשמליות. זה כאילו, פתאום אתה תלותי בחשמל, פתאום אתה יודע להאריך מה זה כשהחשמל עובד. פתאום כשזה חוזר כולם, כאילו הגיע הגאולה. בסדר? אתה לומד להאריך. אז זו הייתה הדרגה, שכל הזמן חשים שהכל מעט השם, שהכל מתנה, שהכל נס, שהכל תלוי בקדוש ברוך הוא. בעצם לאן זה מביא, אם אני זוכה להיות בכזאת תחושה, לאן זה מביא אותי? נו, לאן, לאיזה דרגה? זה מביא לחיבור תמידי לקדוש ברוך הוא. אני כל הזמן תלויה בו. אני כל הזמן מרגישה תלויה, אני באמת כל הזמן תלויה בו, אבל אני כל הזמן מרגישה תלויה בו. אני כל הזמן מודה לו, אני כל הזמן מבקש ממנו. אני כל הזמן רוצה לנצל את המתנה שהוא נתן לי לאותם דברים טובים, שהוא ציווה אותי עליהם, שבשביל זה, למה הוא נתן לחוש ראייה? כדי לראות דברים לא טובים בבני אדם? הוא נתן לחוש ראייה כדי לראות ולעשות טוב. אז אני כל הזמן רוצה להשתמש בזה רק למקומות הנכונים, הטובים. אם יש לי כל הזמן תחושה של הקדוש ברוך הוא איתי בתוכי, ממילא, הדברים שאני עושה הם דברים טובים. דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה, אני בחיבור תמידי לקדוש ברוך הוא. בעיניי זה מה שזה אומר. הדבר הזה של התחושה הזאת כל הזמן שמתנת החושים זה מעט הקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שזה אומר. תחושת קרבה תמידית. למה אני אומר תחושה? כי באמת אנחנו כל הזמן קרובים לקדוש ברוך הוא, כל הזמן תלויים בו. כל הזמן, גם אם אני לא מרגישה את זה, תכלס זה שאני רואה, זה מעט השם, נקודה. השאלה אם אני מרגישה בזה, השאלה אם אני מנצלת את זה למקום הטוב, השאלה אם אני מתחברת דרך זה לקדוש ברוך הוא, זה השאלה, על איפה אני? זה שהוא מחדש לי כל הזמן, זה לא שאלה. השאלה איפה אני ביחס לזה. וזה בעצם היה המצב. תראו איזה מצב אידיאלי. והיו מרגישים את מתנת החושים, שבכל פעם שהיו צריכים לראות, הרגישו שהקדוש ברוך הוא נותן אדם מחדש את חוש הראייה, וכן בשאר החושים. ומפני זה, זה מה שאמרתי הרגע, היו דבקים בדברך בדבקות אמת. אולם אחרי החטא נעלמה הרגשה הזאת ונדמה כאילו כל החושים מסורים לנו. בסדר, זה תלוי בי אם אני אפתח את העיניים או לא, אם יש לי בעיה בעיניים אני אלך לרופא, רופא יסדר לי בעזרת השם. בסדר את העיניים, אם אני לא רואה מספיק טוב אז אני אקנה משקפיים, נראה יותר טוב. כאילו הכל... שוב אני אומרת, זה לא סותר. זאת אומרת, גם אם אני ארגיש שהראייה שלי מעט השם, זה לא אומר שאני לא אלך לרופא שייתן לי משקפיים, כן? בוודאי שלא, כי זה לא סותר את העשייה. אבל נדמה לנו שזה תלוי יותר בנו, ולא מרגישים כל הזמן את הקדוש ברוך הוא בתוך זה. עכשיו הוא אומר לנו את זה לארץ ישראל. ארץ ישראל היא בה מתקיים הדבר הזה. איך אנחנו יודעים? הנה הוא מביא לנו פה את הפסוק. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה מראשית השנה ועד אחרית שנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משגיח על ארץ ישראל בתמידיות.
בהשגחה ישירה, בחיבור תמידי. זה רק בארץ ישראל, אין את זה על השאר הארצות. מה, הקדוש ברוך הוא לא משגיח על כל העולם? הוא לא מנהל את כל העולם? הוא מנהל רק את ארץ ישראל ולשאר העולם נותן להתנהל מעצמו? בוודאי שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל העולם. להגיד לכם שאני לגמרי מבינה בשכל את ההבדל שבין ההשגחה להשגחה, אני לא לגמרי מבינה, כי אני חושבת שאנחנו לא יכולים להבין לגמרי דרכי השם. אבל אני מבינה שזו השגחה אחרת. דרך אגב, זה כמו על עם ישראל, שגוי יכול לחטוא ולרדת ולרדת. כשעם ישראל חוטא, אז הוא מיד נענש כדי לחזור לאותו מקום טוב. זה בזכות ההשגחה. פעם כשלמדנו, שלימדתי את הנושא של צרת, אז רב אחד שככה איתו למדתי ללמד את ספר ויקרא, אז הוא צייר לנו את זה ככה, הוא אמר לנו לשאול את התלמידות, מה זה צרת בעיניהם, לפני שאנחנו לומדים עם זה? מחלה? עונש, עונש, עונש שיותר דומה לנקמה? או טיפול הבאים אסור? באמת התשובה היא טיפול הבאים אסור. כי מצד אחד כשאני שואלת, תחשבו שהייתה חוזרת הצרת, עכשיו הייתה חוזרת הצרת, מה היה קורה? מה? אז זהו, זה תמיד התשובה. שזה נכון. אבל באמת של העניין, מה היה קורה? לא היינו מדברים לשון הרע. זאת אומרת, במיידי עכשיו אולי באמת כולנו היינו שם. במצורעים, בסדר? ואני גם. אני איתך.
המפלגה שלכם.
מפלגה זה חלק מהמפלגה, זה לעשות דברים כאלה. מה זה מפלגה? זה פילוג, זה סתם חייבים נציגים גם במקומות האלה. בואו לא נזלזל. ואני מעריצה את מי שמוכן להתלכלך בלכלוך הזה בשבילנו. זה לא חוכמה שאנחנו יושבים על הגדר ואומרים ככה עליהם וכו'. בכל אופן, אני חוזרת לנקודה שלנו, כשיש צרת, אז לא מדברים לשון הרע. כמעט ולא מדברים לשון הרע. בסדר? אין 100% בעולם הזה. אבל כמעט ולא. זה בהתחלה, זה רק מהפחד, אתה מפחד בכלל לפתוח את הפה. שוב, יגידו, אני עכשיו יש צרת, אני מפחד לשאול אותך מה שלומך, כאילו, אני עכשיו אשרפה, רגע, זה לשון הרע או זה לא, כן? אבל באיזשהו שלב אתה קונה לעצמך דיבור נקי, נכון? ויש כאלה שאומרים, זה מי היה אסור לשון הרע, אז אין על מה לדבר. ואתה מגלה שיש המון על מה לדבר, בלי לדבר לשון הרע, חילו אותה בק לשון הרע וכו' וכו'. והחיים הרבה יותר תיאוריים, הרבה יותר נקי. תחשבו איזה חברה בריאה, זו חברה שאין בה לשון הרע בכלל. איזה חברה בריאה, איזה חברה נעלה, איזה חברה שטוב להיות בה, שכיף להיות בה, שנעים, שנוח, שבטוח להתקיים בה. כל הפחדים החברתיים פחות או יותר נובעים מזה, כן? וכל זה, תחשבו מה זה, זה טיפול הבאים אסור. רק מה קרה לנו? כל כך התרחקנו מאת השם, שאנחנו לא זוכים לעונש הזה של צרעת. ולכן אנחנו מדברים לשון הרע יותר חופשי. ולכן אנחנו לא מצליחים להבין איך אפשר לנהל עולם בלי. בסדר? אז זה התרחקות, אז כאילו איזה כיף שאין צרעת, אפשר לדבר חופשי. זה, לא, זה איזה נורא שאין צרעת. אין לנו מספיק נקיות בדיבור. גם היום, גם בלי צרעת אנחנו מצווים להיזהר. שמשתדלים, אנחנו לומדים את הדברים, משתדלים לעמוד בהם. זה לא שבגלל שאין צרעת זהו, כולנו אנשים רשעים, כן? משתדלים, אבל אין מה להשוות. אז דווקא כשאתה מחובר יותר לקדוש ברוך הוא, יותר דואג לך, יותר מטפל בך. כלפי חוץ זה נראה שאיזה מסכנים עם ישראל, בעמים אחרים אין צרעת, תראו את עם ישראל מסכנים, רק הוציאו מילה מהפה. הם ישר כבר טמאים, חולים, פצועים, יוצאים מחוץ למחנה, תראו איזה מסכנים, איזה כיף לגויים, יכולים לדבר חופשי, לא קורה להם כלום. אבל כשאנחנו מבינות את זה לעומק, אנחנו לא מסתכלות על זה ככה. אנחנו מסתכלות איזה זכות זאת להיות בעם שמקבל צרעת. אותו דבר דרך אגב זה עם הגשמים, אותו דבר בהרבה דברים. שבאמת, אני לא הייתי בחול, אבל גם מהתמונות שאני רואה וגם האנשים שמספרים, שיש מקומות עם כמויות מים, אנחנו כל שבוע, היה גשמים, ישר רציתי לשמוע בכמה עלתה הכנרת. שמעתי בסנטימטר, אני יודעת מה משהו בסגנון, איזה צער. כי איך אנחנו תלויים בכל טיפת גשם, איך אנחנו זקוקים לזה? מה זה? אמא שלי אומרת שכשהיא הייתה, פעם ראשונה היא ראתה, הייתה בארצות הברית וראתה את מפלי הניאגרה. היא אומרת, רציתי להתחיל למלא בקבוקים, להביא לארץ. כאלה כמויות, ובארץ אנחנו באמת על כל טיפה. כל מפל שטיפה מתחיל לזרום, אנחנו וואו, בעננים. למה? בואו נביא. מה הרעיון של זה? זה אומר לנו רשי, זה הברכה שבכללה. זה כאילו כללה שאנחנו למטר השמיים משתי מים, ובארץ מצרים יש את היאור. איזה כיף להם, הם לא זקוקים, הם לא תלויים. אנחנו, התלות שלנו בקדוש ברוך הוא היא הברכה, שזה תלוי במעשים שלנו, שכשאנחנו מתנהגים יפה יש גשמים. זה מחייב אותנו לחיבור תמידי לקדוש ברוך הוא. הם לא צריכים את החיבור הזה, יש להם מים כל הזמן. הם לא זקוקים לחיבור, הם רחוקים. זה הכוונה, ההבדל בין ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על שאר הארצות ועל ארץ ישראל. זה הכוונה, הפסוק הזה, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה מראשית השנה ועד אחרית שנה. בסדר? שההשגחה תמידית, זה לא שהקדוש ברוך הוא לא משגיח בכלל על העולם, אבל שם הוא יותר נותן לעולם להתנהל בטבע. בדרך הזה, עם פחות חיבור אליו. שוב, זה לא, להגיד לכם, עוד פעם אני אומרת, להגיד שאני מבינה את זה לגמרי, אני לא מבינה את זה לגמרי. ככה אני מרגישה לפחות. אבל אני מבינה את העיקרון, את הרעיון. שוב, הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם, בוודאי משגיח על כל העולם, הכל שלו, יכול לעשות הכל. אבל ההשגחה צמודה, וזה הברכה, זה החיבור הקדוש ברוך הוא, זה רק בארץ ישראל. ולכן כל מה שאמרנו מקודם על מתנת החושים, ועל שאר הדברים, זה יכול להתקיים רק בארץ ישראל. נכון שגם בארץ ישראל זה לא יכול להתקיים בכל תנאי, כי אמרנו יש שלושה תנאים, יש חלק הלוקום ממעל, יהודי, יש ארץ ישראל ויש קיום תורה ומצוות. ואם אנחנו, העם שלנו לא במצב גבוה של קיום תורה ומצוות, אז גם אנחנו לא זוכים לזה. זה נכון, בסדר? אבל צריך לדעת שבארץ אחרת אי אפשר לזכות לזה. רק בארץ ישראל זה ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. ולכן רק בארץ ישראל אתה יכול להרגיש את מתנת החושים הזאת, לחוש את זה כל הזמן. בסדר, ואז זה פגע גם החטא והמבול, אני לא רוצה להיכנס לעומק של הנושא של המבול, הוא נושא בפני עצמו רחב מאוד, אבל זה לא הנקודה שלנו. זה גם פגע קצת בארץ ישראל. טוב, דרך אגב, יש על זה הרבה שאלות, איפה זה ארץ ישראל, איפה אדם הראשון, איפה זה גן עדן, איפה היה אדם הראשון קודם חטא אדם הראשון, יש כאלה שטוענים שזה ארץ ישראל אבל בדרגה אחרת, יש כאלה שטוענים שמקום אחר, לא ברור, זה מעשה מרכבה, אנחנו לא מבינים כל כך את פרשת בראשית, לא יודעים, יש כל מיני פירושים, אנחנו לא באמת יודעים. בכל אופן, ואז הוא נותן לנו פה את אברהם אבינו, שלכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך אל הארץ אשר אראך. שהעומק הזה של אראך זה לא רק כל מה שהכרנו עד היום בפירושים של אראך, ושאיזה גדול היה אברהם שהסכים ללכת בלי לדעת לאן, והאמין בקדוש ברוך הוא שלאן שהוא מוליך אותו זה המקום הנכון והטוב, ולא התעניין לשאול איפה זה, מה זה, למה ללכת לשם וכו'. באמת אמונה גדולה. אבל כאן מסביר לנו שהאראך הזה, בעצם האמירה, הארץ אשר אראך, זה הארץ ששם הראייה, אתה חש את זה שזה כל הזמן תלוי בקדוש ברוך הוא. ששם אתה רואה עין בעין עם הקדוש ברוך הוא. ששם עיני השם אלוקיך בה. זה האראך הזה. שהראייה הזאת שם היא ראייה, שהקדוש ברוך הוא משגיח בראייה כל הזמן על ארץ ישראל. שהראייה שלך היא רק ממנו, ואתה חש את זה. זאת אומרת, כל מה שאמרנו זה בעצם מקופל בתוך המילה הזאת, הארץ אשר אראך. שלא תהיה שום אפשרות להשתמש בשום חומש חדש מבלדי נתינה חדשה לאדם את הקדוש ברוך הוא אשר אראך. כלומר, אם תצטרך לראות, לא תוכל כי אם על ידי, וכל מה שתראה יהיה רק ברשותי, ולא רק חוש הראייה, בסדר? הדוגמה היא על חוש הראייה, אלא גם כל החושים, בסדר? אנחנו נעצור כאן כי ממש נשאר דקות אחדות, ואז אנחנו נקרא ולא נספיק להסביר. אז את ההמשך של הפסקה, זה הבסיס של הפסקה, את ההמשך שלה נסיים כבר בתחילת השיעור הבא.